ברוכים הבאים לפודקאסט הכדור הכתום. אני סגי רפאל, והיום נדבר על הניקס והשחקן המשתפר. פתיח ומתחילים. ערב טוב, שותף שלי לכתיבת עונה מאגדות, גרפיקאי ומאייר מוכשר. אתה הולך לאייר עכשיו את כדורסל מעתיד?
לא שידוע לי, יכול להיות שהוא ירצה עוד משהו, אבל פחות או יותר הוא את ההזמנה שלו כבר עשה.
הבנתי, טוב, אבל היורים שלך יופיעו בספר.
שזה נחמד תמיד.
וגם עורך ומישהו שבחר לגור בערבה משום מה. אורן לוי, מה שלומך?
טוב, מה שלומך סגי? Long time no see.
נכון, היינו צריכים הפסקה.
נדבר בשם עצמך. איך החיים שלך מאז שאתה כבר לא, מאז שאנחנו לא דבוקים אחד לשני כאילו לבריד?
אתה חסר לי. אבל אתה יודע, מתגברים וממשיכים. איך זה להיות סופר מפורסם?
זה נפלא, עוצרים אותי ברחוב, אין פה כל כך רחובות, אבל עוצרים אותי, ואין פה כל כך אנשים, אבל עוצרים אותי, כן, ואני כל פעם נראה.
מישהו יוצא בערבה במהלך היום מהבית?
תשמע, אם אתה יוצא זה בדרך כלל כדי להיכנס למקום אחר, מהר, בשלב הזה, או מהשלבים מעתה והלאה, אבל הערבים נהדרים, והנוף...
הערבים נהדרים זה שמע מאוד שמאלני.
הם נוערים, הערבים נוערים ללילות פה, ממש נחמד כאן.
טוב.
אתה מוזמן?
התכנסנו, בהזדמנות. התכנסנו לדבר על קצת כדורסל. מה רגע השבוע שלך?
אוקיי, אז חשבתי על זה, רציתי להיות מניאק ספציפית כלפיך ולבחור את זה של לוקה דונצ'יץ' נבחר לשחקן השבוע, על חשבון סטף קרי. כי אני חושב שמתי שאתה שחקן, ככה יודעים שאתה שחקן טוב בליגה, זה, כל אחד יכול לזכות ברגע, בשחקן השבוע, אבל מתי שאתה זוכה כשלא מגיע לך, אז אתה יודע שהגעת. אבל לא, בחרתי, רגע השבוע שלי הוא יום הולדת של אלון ארד, חבר משותף ועוד אחד מהשותפים שלנו לכתיבת הספר, ואני חייב לנצל את זה כדי להגיד לו מזל טוב, תסלח לי.
מזל טוב אלון, אוהבים, we love you.
We love you, כן.
We miss you.
כן.
בהחלט. רגע השבוע שלי, אז אני בפלייאוף פנטזי. וואו, זה היה מאבק קשה, קשה מאוד. אבל נפלתי לפיגור 6-5 ביום מוצ"ש. סליחה, ביום ראשון, יום המשחקים האחרון. משחק אחרון בשבוע, סקרמנטו גולדן סטייט ו... יריב שלי מוביל עליי ב10 ריבאונדים, תחילת הרבע הרביעי. הוא סיים את כל המשחקים שלו, לי יש את קרי, דריימונד ולוני, ואני פשוט סופר להם כל ריבאונד.
איזה חוויה צפייה נהדרת.
נכון.
ככה אני רוצה לראות כדורסל.
א', לא הייתי כל כך מחובר למשחק, כבר המון זמן. המון זמן שלא הייתי כל כך מעורב, ופיזית ונפשית ורגשית. ספרתי להם כל ריבונד הגנה, כל כדור שנפל לידם והם לא התאמצו להרים, אני...
נו, עכשיו אני במתח, סגי, תגיד.
מה?
עכשיו אני כבר במתח בשבילך, נו.
אז 30 שניות לסיום, קרי שמה, לא יודע, הוא ניסה לעשות גג לראשון הולמס, לא פחות ולא יותר, ואיכשהו ירד עם הכדור, היה פאול ברור, לא, כאילו, אתה יודע, ראשון הולמס וקרי. כן. איכשהו ירד עם הכדור, וזה היה ריבאונד המכריע. אחרי זה הוא לקח עוד אחד רק בשביל ככה לחתום.
זה אפילו לא נשמע כמו ריבאונד, מה שאתה מתאר. זה נשמע כמו
בו. לא, הוא לקח, כי הוא ירד עם הכדור.
אוקיי.
גם לגרין היה שם איזה חסימה שהוא אחריה כבר ירד עם הכדור, אז זה כאילו חסימה ו...
שמע, זה נשמע כאילו הניצחון שלך מאוד מפוקפק בינתיים, אני חייב להגיד.
שמע, קודם השופטים שרקו לווריורס עבירות, ודריימונד לוקח את הריבאונד, ואני צריך גם על השופטים.
טוב, זה המקסימום שאני יכול לעזור בשיחת פנטזי הזאת.
טוב, לא, תשמע, אני מזמן הייתי מחובר למשחק ככה, ועוד גולדן סטייט סקרמנטו ו...
העיקר שהטובים ניצחו.
כן, אני לא בטוח שהיריב שלי יסכים איתך, אבל...
שהוא הטובים.
תשמע, קרי ווינר, אין מה להגיד.
כן.
הבחור ווינר.
רגע, רק שאלה, האם קיללת בלב או בקול רם כשגילית שקרי לא נבחר לשחקן השבוע?
לא כזה שינה לי יותר מדי את החיים, אם להגיד לך את האמת.
אוקיי, זה לא קשור לפנטזי, אז אנחנו...
לא לקחתי את זה
אישית. טוב, בסדר.
הוא קיבל אחד כבר לפני, לא?
בסדר, הוא שיקבל, כל עוד הוא ממשיך ככה.
לא, אבל היה לו משחק נפל נגד וושינגטון.
לא, לא, אני סתם נחס, אני.
איזה נחס, תבין, אני ויובל הקלטנו שבוע שעבר, mm-hmm. יום רביעי בערב של המשחק. הנושא הראשון היה קרי, הנושא השני היה דני. איזה נחס, אה?
ממש.
חבל על הזמן.
אז זה טוב במובן הזה שאנחנו מדברים על הניקס, יסלחו לי...
הרצף שלהם נגמר, הרצף שלהם נגמר, אז אני כבר לא מנחס.
לא, זה בסדר, אבל אנחנו עדיין... הם עכשיו נמצאים במיקום שלא הייתי מצפה מהם לסיים בו את העונה, אז יכול להיות שאנחנו ככה ניתן להם את הדחיפה שהם צריכים.
תשמע, כבר דיברנו על הניקסים, בוא נגיד שהעונה של הניקס היא הצלחה גם אם הם יפלו עכשיו.
חד משמעית, בוודאי.
שלוש מקומות למטה, אף אחד לא ציפה מהם שהם יהיו מקום רביעי, כשיש לך עוד 16, 17, 18 משחקים לסיום העונה.
מדהים, בהחלט.
מצד שני המזרח נראה כמו
כן
בלגן, אבל
תהיתי כמה מהר להיכנס לשם. כן,
לא, תשמע, אני קודם כל הניקס במאזן חיובי, אתה יודע, הרבה אחרי מחצית העונה, זה כבר התחלה טובה.
חד משמעית,
משחקים כדורסל לא יודע,
סביר, של NBA, של NBA, שזה חדש.
נכון,
כדורסל כמו
NBA. ההגנה שלהם נראית טוב, ההתקפה שלהם, ג'וליוס רנדל נראה מצוין. אין דברים רעים להגיד על הניקס.
כאילו, לי יש כמה. סתם. השאלה אם יש איזשהו דרך שבה אנחנו מרימים את רף הציפיות בהתאם להופעה של הקבוצה, וככה באיזשהו מקום כולן תמיד מאכזבות יותר ממה שהן בתכלס אמורות. וגם עם הניקס, כל הדברים שאני הולך עכשיו כאילו להגיד לרעתם, זה הוכחה בפני עצמם למקום הראוי שבו הקבוצה הביאה את עצמה, וכמה שונה זה כאילו כל המילניום האחרון. ועל כן, כל מה אני מנסה להסביר מה הבעיה שלי עם הניקס כמשהו, כ-thing. אני פשוט חושב, אני מסתכל על ה-NBA מפריזמה של אליפויות ושל קונטנדריות וכדורסל טוב, ואז מה שאני מחפש זה, אתה יודע, מה שכל ג'נרל מנג'ר, א' ב' של ג'נרל מנג'ר, או שאתה מוכר ניצחונות או שאתה מוכר תקווה, ואני פשוט מרגיש כאילו הניקס האלה לא מוכרים לי אף אחד מהם לטווח הארוך. אני מתכוון במובן של או שאתה בנוי לאליפות, או שיש לך שחקן צעיר, שיכול יום אחד להיות השחקן המוביל של קבוצה אלופה, או אחד מהשניים, שלושה. ואני פשוט לא מרגיש שאני קסונה על שתי ההגדרות האלה, ואז בגלל זה אני, כאילו, אני בא קצת חמוץ לנושא הראשון שלנו. מה אתה חושב על מה שאני?
אני חושב שאתה קיצוני מדי. תשמע, יש לך עם 30 קבוצות בליגה, לא כולם יורדות ולא כולם לוקחות אליפות. יש לך הרבה קבוצות אמצע. Okay. מתחשב באיפה שהניקס היו עד היום, שזה שום מקום ושום דבר. Mm-hmm. אני חושב שעונת פלי אוף זה משהו שהוא הוא טוב, יש שם הרבה שחקנים צעירים. לא יודע, ארג'י ברט עשה איזושהי קפיצה מיונה שעברה.
דווקא מגניב לא... לי להתחיל מארג'י ברט לפני רנדל, כי הוא באמת היהלום, כאילו נקרא לזה, בסגל הזה. אפשר...
אוקיי, בוודאי.
אפשר להיכנס אליו, אז באמת עשה קפיצה בעונה השנייה, אני חושב עליו בתור, אם אנחנו מסתכלים על, על, על מאיפה הוא בא בדראפט, ומה חשבנו שהוא הולך להיות, והעונה בדיוק וכן הלאה. אני חושב שהוא כבר עכשיו קרוב מאוד לתקרה שאני חשבתי שיגיע אליה, ואז אתה יכול להגיד שהוא ידלג גם מעל הציפיות שלי.
הוא עוד בן 20, אתה יודע, אי אפשר לדעת.
לא, לגמרי, בדיוק מה שאני בא לומר, אני כבר מופתע לטובה מכמה קרוב הוא למה שחשבתי שהוא יהיה בפיק שלו, יכול להיות שיש לו עוד צעד שאני לא ראיתי שיכול לקחת. מה אתה חושב שהאפסייד של רן, של של ברט עכשיו, עם כל מה שאנחנו יודעים?
תשמע, הדבר הראשון שעולה לראש כמובן זה הסקורינג. והוא עשה קפיצה מאוד גדולה ביעילות משנה שעברה. קפץ מ-40% ל-44% בשלשות מ-32%
ל-38%. בווליום בריא.
נכון, בעונשין מ-61 ל-74, ויש לו עוד, יש לו עוד מה להתקדם.
כן, גם אני אציין, ושוב, אני כאילו, אני ממש מעריך את הקפיצה הזאת, ואני חושב שהוא, שטיפס, הסטייל הבסיסי של טיפס מאפשר לברט קצת לחקור דברים שהוא צריך במשחק שלו כדי לראות מה אפשר לשמור הלאה. אני כן אומר, אני חושב שהוא הקפיץ את היעילות שלו משחקן שהוא מאוד מאוד לא יעיל לשחקן שהוא ממוצע, פחות או יותר. אתה יודע, אפשר להתחיל להידיין על הדקויות של האם הווליום משלוש מספיק גבוה וכמה סוסטיינבול זה. אני חושב שהוא יקלה בקריירה שלו פחות טוב ממה שהוא קולע השנה. Okay. בממוצע, אבל בפירוש שחקן, כאילו קלעי סביר. אני לא רואה איזה אפסייד באתלטיות או בקליעה או בקריאת המשחק שגורם לי לחשוב עליו בתור אופציה ראשונה או שנייה בהתקפה. ואני חושב שהתקרה שלו היא כמעט אולסטאר כזה. זה כן מאוד מרשים מה שהוא עושה עד עכשיו, וזה שהוא רק בגן 20 עושה את זה, אבל איפה אתה רואה את הקפיצה הבאה שלו, כאילו?
קודם כל, אני חושב שהוא צריך לקחת פחות מיד רייג' אני בדיוק
מסתכל עוד התייעלות, כאילו.
על השוט צ'ארט שלו, שהוא מאוד מפוזר, אבל דווקא מהמיד רייג' הוא כולה הרבה יותר טוב מהליג אברג' ודווקא מתחת לסל, בתוך מה שאנחנו קוראים לו הבקבוק הזה, פחות.
כן.
אבל כן, אני חושב שהוא צריך לנקות את, את הזריקות האלה ולהתמקד יותר בהגעה לטבעת ובשלשות. יש לו את האתלטיות, יש לו את היכולת, ואני חושב שיש לו את המאמן גם בשביל לפתח את החשיבת כדורסל.
אני גם לא חושב שהוא רע באספקט הזה, בכלל. אני חושב שהוא לא. מוסר סביר, והוא גם ריבאונדר טוב, וכמו שאתה אומר, יש לו את הסייז, כאילו את הגודל, להתמודד ואת האתלטיות. אני לא חושב עליו בתור ברמה של הטובים ביותר, של מי שעשה מזה, מי שמינף את זה להיות אולסטאר. אני לא חושב שארג'י ברט שם מבחינת הסוג האתלטיות שלו, סוג המשחק שלו. לא רק.
איך זה עניין שלו? ברור שזה יש לך פה כישרון ויש כל מיני גורמים אחרים, אבל בסופו של דבר זה גם עניין של אופי. כי אם אתה שחקן גרוע ואתה, מה שנקרא, לא מקשיב למבקרים שלך וממשיך להיות, להיות כן. גרוע, אז זה בעיה. ואם אתה לומד ומקשיב ומוכן להשתפר, אז סיפור אחר לגמרי. ואני חושב שהשיפור שלו מהעונה הקודמת לעונה הזאת, זה איזושהי עדות למוסר עבודה, לרצון להצליח,
כן, וזה גם דברים שאנחנו יודעים עליו. כן.
אז כן, אני לא הייתי סוגר עליו את הגולל, אני חושב שהוא יכול עוד לפרוץ. אני כן חושב שהוא יכול להיות שחקן של 25 נקודות בליגה. להוביל קבוצה, כן, אבל שאלה היא לאן, וזה לא, על זה אני לא מוכן להתחייב עדיין.
אוקיי, בפירוש יותר גבוה לגבי התקרה שלו ממני. אבל ואני גם חייב להגיד שהוא באמת הגיע לכל הצ'ק מרקס שקיווינו שהוא יגיע אליהם בינתיים, אז יכול להיות שבאמת הפסימיות שלי לא מוצדקת. אני פשוט לא רואה את הקראפט או את האתלטיות החתולית הזאת שתאפשר לו לעשות דברים, להיות דומיננטי עם הכדור. וכמו שאמרתי על הקליעה שלו, אני רוצה לראות את זה עוד קצת זמן, יותר מ-250 זריקות, כמו שיש לה עונה משלוש, בשביל באמת להרגיש בטוח שהוא עשה את הצעד הזה כקלעי, וזה הסטנדרט שלו עכשיו. אבל באמת אין לי איך להצדיק את עצמי יותר מעניין של תחושה.
ילד בן 20, אתה יודע.
כן.
צריך לתת לו benefit of the doubt. אנחנו עוד שנייה נדבר על רנדל, אבל אני רוצה לפני זה שנדבר על, על, על הגורם, על עוד אחד מהגורמים לדעתי המשמעותיים בפריצה של הניקס, וזה תום טיבודו. די קברו אותו כבר כמאמן מיושן שלא מתאים לליגה, והנה הוא מגיע לניקס, ותשמע, אני חושב שהמהפך הכי מרשים של הניקס זה מן הסתם סימן היקר שלו, שזה ההגנה, מה שהוא לא הצליח לעשות במינסוטה, הוא כן מצליח לעשות בניו יורק. שנה שעברה הם היו ב-112 ספיגה, 112 נקודות, שנייה נמצא את זה, זה השנה. השנה הם עומדים על 108.1, שזה מקום רביעי בליגה, דירוג הגנתי, וזה יפה מאוד.
כן.
ושנה שעברה הם היו
אנחנו רואים אותם, כאילו, אתה גם
112.4, סליחה. 112.4, מקום 23, נט רייטינג שלילי מן הסתם.
כן.
אז מה אתה חושב, כאילו דרור כבר קופץ ושואל אם תום טיבודו הוא מאמן העונה, אני...
לא, אני לא שם.
אני גם לא שם, אבל אני אשאל אותך שאלה לפני זה, אז הוא כן מאמן שמתאים לליגה?
אם... כן, כאילו אני הייתי רוצה, אם הייתי אוהד של קבוצה, ואני צריך לבחור בין תום טיבודו למאמן שאני לא מכיר, יכול להיות... שהייתי הולך על, ה, על, ה, על מה שמאחורי וילון מספר 2, כי די ראינו, זאת אומרת, גם מה שהוא עושה עכשיו, הוא מרשים עם הקבוצה הזאת, אבל זה לא שאני, אני לא מצפה שהשינוי הזה יימשך לאורך זמן, אנחנו רואים אותו שוחק את השחקנים ואת הקבוצות שלו, פעם אחרי פעם, אז אני חושב שהוא, הוא יודע את העבודה, והניקס היו צריכים מישהו מבוגר בחדר. אם אני מחלק, נגיד, בוא ניגע בהגנה, יש את, את החלוקה די, לא אני הבאתי אותה, אבל די מפורסמת של, אתה יכול לחלוק הגנה למאמץ וליכולת ולרצון. לא, רגע, שנייה אחת, אני כתבתי לי את זה כי ידעתי שאני דביל. אוקיי, מאמץ, ידע ויכולת, זאת אומרת, האם הוא מתאמץ, האם הוא יודע מה לעשות, והאם יש לו את היכולת הפיזית להגיע לשם. סבבה, זה היה שלוש. וטיפס, סוגר לך את הפינה של המאמץ, הקבוצות שלו מתאמצות, מהרגע הראשון עד הרגע האחרון, השחקנים הטובים שלו ישחקו, שזה גם כן משהו שלא קורה בכזאת עצימות אצל זה, אז הוא כבר מרים לך את הבייסליין במובן הזה, וזה לזכותו, זאת אומרת אי אפשר לקחת לו את זה, הוא לקח קבוצה, שלא היה אכפת לה, והפך אותה לקבוצה שכן אכפת לה, והם משחקים שבילו. אבל מה שאנחנו רואים, זה שלאורך זמן, אולי הוא סוג של קריס פול כזה, של המאמנים, במובן של השנה הראשונה איתו יהיה הכי טובה, כי עוד לא נמאס לך לשמוע את הקול שלו קצת. ואני עושה פה הרבה השלכות, והרבה כזה הכללות בוטות, אבל אני גם רוצה לתת לו קרדיט על מה שהוא עשה, וגם... לא להגיד שאני מרגיש כאילו הוא מצא משהו חדש שלא היה לו קודם, ואני כבר מרגיש כאילו הליגה כן פותרת את החידה הזאת מתי שאתה יודע, שהקבוצות הטובות משחקות.
תראה, יש לי שתי שאלות. אז השאלה הראשונה קודם כל זה למה זה לא הצליח במינסוטה. נכון שהוא הצליח להביא אותם לפלי אוף בעונה הראשונה, אבל התחושה היא שהוא לא באמת הצליח לשנות שם את הקולצ'ר, את הגישה של השחקנים, בייחוד קארל אנטוני טאונס ואנדרו ויגינס, נותנים יותר קרדיט לג'ימי באטלר, על ההגעה לפלי אוף. אז בעצם מה לא עבד שם עם טיבודו?
תשמע, אני, ממה ששמענו זה באמת פשוט היה איזושהי התנגשות, איזשהו קלאש של שתי דורות, של דורות שונים, והוא לא הצליח להגיע אליהם. אני חושב שבאופן כללי, המצב במינסוטה היה גרוע לפני טיבס, והוא גרוע אחרי טיבס, מאמן הוא לא אלוהים, כאילו זה כמו עורך דין של מישהו שהוא השם במשפט, שהעורך דין אומר שאם הוא לא קוסם, שאם העורך דין אומר שהוא לא קוסם, אז אתה בבעיה, אז קצת טיפס, הוא לא קוסם פשוט, הוא עושה את העבודה שלו, אני חושב שהוא איבד שם את חדר ההלבשה די מוקדם, ואני חושב שג'ימי בטלר התחרפן, ואני חושב שהדברים האלה לא הלכו טוב ביחד.
אוקיי.
מה, איך אתה פירשת את התקופה שלו? אני גם חושב שזה שהוא הג'ימי השפיע לרעתו.
אני חושב שבמינסוטה הוא לא הצליח להגיע לשחקנים, ואתה ראית את זה בהגנה שלהם. למה? קשה לי לשער, זאת אומרת, התחושה הייתה שהוא באמת שהוא כבר לא מתאים לליגה, שהכדורסל שלו לא מתאים לליגה, אבל אתה רואה בניו יורק שהוא כאילו ממציא את עצמו מחדש, אבל ואני כן חושב שהוא ממציא את עצמו בחדש, כי אתה דיברת על זה שאנחנו רגילים שהוא שוחק את השחקנים, אבל אם אתה מסתכל על דקות המשחק בניו יורק, אז יש לך את ג'וליוס רנדל שמשחק 37.5 דקות, יש לך את ארג'י ברט שמשחק 34.6, ואין לך עוד שחקנים שעוברים, מגיעים ל-30 דקות. עכשיו, אז השאלה פה, האם זה בגלל שהם, זאת אומרת, הם השחקנים הכי טובים, ובאמת אין לך עוד...
אני חושב שאתה יכול לראות פער בין...
יש פער בין שניהם לבין השאר, אבל עובדה שהוא מתפקד עם סגל רחב, נותן להרבה שחקנים דקות, יודע לעשות חילופים, יודע לתת מנוחות, זאת אומרת, זה משהו שלא ראינו ממנו בשיקגו, ולא ראינו ממנו בנסוטה.
אני אתרשם מזה כששני השחקנים, כאילו שרנדל לא יהיה על המגרש כאילו כל כך הרבה. זאת אומרת, אני עוד לא מוכן לתת לו וי על ההתאמה הזאת, שגם כן לקח לו זמן די מטריד עד שהוא הבין אותה, אם בכלל. וזה האישו, כאילו שהכוכב שלך נשחק, שהשחקנים הכי טובים שלך נפצעים. אני גם מאמין שאם באמת היו עוד שחקנים ברמה של השניים הראשונים, אז היית רואה שאולי הוא לא מואר כמו שאתה נותן לו קרדיט. אבל באמת אני בא מנקודם.
אני שואלת אותה שאלה. אם זה השחקנים או המאמן שהשתנה, או שהוא חייב, הוא חייב להשתנות בגלל הסגל שיש לו.
אני גם חושב שהקליעה משלוש נגד, כאילו, הגנת הקליעה משלוש של ניו יורק היא טובה באופן מחשיד. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה כל שנה, יש איזה שתי קבוצות שפשוט אלוהי הכדורסל מחייכים אליהם, ושחקנים לא פוגעים זריקות מחוץ לקשת, ואז זה קרה לניקס בתחילת העונה, מאז זה מתאזן, אבל הם עדיין רוכבים על הגל הזה מבחינת הגנת האחוזים לשלוש, ואני אומר את זה בכוונה כדי להזכיר שאין הרבה קורליזציה בין הגנה טובה לאחוז שבו קבוצות יריבות קולות משלוש, אז או של הניקס יש מזל, או שכאילו, אתה מבין מה אני מתכוון?
כן.
זה עוד משהו שהייתי צופה שיתאזן בעונה השנייה של טיפס בקבוצה.
אני שמעתי שבוע שעבר את הפודקאסט של זאק לו, והוא דיבר על, אתה יודע מה, זאת אומרת, הם כן דיברו על הגנת השלוש, והם כן נתנו קרדיט לטיבס. הם מדברים שם על זה ששחקנים של הניקס פשוט קופצים על הזורקים, וחוסמים להם את המבט לסל. מן הסתם הרבה חסימות לשלוש, חסימות שלוש הן נדירות, אבל אתה כן מפריע איכשהו לזורק להתמקד.
כן, שמע, אני לא נכנס, לא צללתי למחקרים של האנליטיקס על זה, אני רק יודע בכותרות שמה שמצאו זה שבאמת אין קורליזציה ישירה בין כמה הגנה היא טובה לבין האחוז של קבוצות קולעות. יש קורליזציה בין איזה זריקות הן לוקחות, כמה זריקות הן לוקחות, אתה יכול יותר לפגוע בווליום מאשר באחוזים, ויש תנודות מאוד רחבות מעונה לעונה. וכמו שאמרתי, יש את הקבוצות שיש להם מזל ממש ממש טוב בעונה ספציפית, או מזל ממש רע. אז לא הייתי, זאת אומרת, ברור שאתה צריך להתאמץ, ברור שאתה צריך לעשות את הקלוז-אט, ברור שאתה צריך לדעת את הסקאוטינג ריפורט, לדעת מי קלעי טוב ומי קלעי לא טוב, ויש קבוצות שעושות את זה יותר טוב מאחרות. ועדיין במקרו של עונה שלמה, אני חושב אני לא מצפה לראות את הניקס ממשיכים לעצור קבוצות בכלי המשלוש, אני אגיד את זה ככה.
בסדר, בוא נעבור לדבר על ג'וליוס רנדל, כי מן הסתם הוא כוכב של ההצגה, אנחנו רואים קפיצה מאוד משמעותית באחוזים, אנחנו רואים קפיצה מאוד משמעותית ביעילות, אנחנו רואים עלייה באסיסטים, mm-hmm. הוא בעצם הפך ליוצר המרכזי של, של הניקס, mm-hmm. האיש הכי חשוב על המגרש, איך זה קורה אחרי ש... מתישהו במהלך שנה שעברה ולקראת סוף העונה, הייתה תחושה שהניקס רוצים להיפטר ממנו?
בכנות, אין לי אפילו התחלה של תשובה לזה, כי הוא באמת... פשוט, כאילו, המקום הראשון שאני אלך אליו, זה הקליעה מבחוץ, כאילו, קצת ברברס ממה שדיברנו על ההגנה של הניקס, הוא פשוט קולע באחוזים הרבה הרבה יותר טובים, גם מ-3 וגם ממיד ריינג' רחוק.
הוא היה קולע ב-20, שקלע שנה שעברה ב-27% והוא קפץ ל-41, זה כמעט 42.
כן, בפודקאסט שלו שמעתי 45, כאילו, מהמיד ריינג', כאילו, משהו long twos, כאילו, מה שנקרא. אז שזה פשוט, זה דירק, כאילו, זה לא אמור להיות sustainable לאף אחד, בטח לא למישהו שלא הראה את הפוטנציאל.
יש שיפור בקליעה, כי אתה רואה שגם עונשין קפצו מ-73 ל-80. זאת אומרת, זה המדד העיקרי לאיזשהו שיפור.
כן, כן, נכון, זה דרך קלה, שוב, יש תנודות גם בעונשין, וגם צריך לזכור שהעונה הזאת היא באמת קצת מוזרה, או אפילו הרבה מוזרה, בבית של קליעה, אני לא חושב שזה יהיה כמו בבועה, שבאמת ראינו את האחוזים של כולם עולים באיזשהו אופן, וחלק ממש בצורה unsustainable, אני לא יודע מה המילה בזה בעברית, אז אל תחסו עליי, ויכול להיות שגם העונה, היעדר הקהל מאפשר לחלק מהשחקנים קצת יותר נוחות בקליעה שלהם, ואולי אנחנו נראה שגם זה קצת זמני אצל רנדל, אבל האמת שאני לא חושב, אני חושב שהוא באמת שחקן שעובד ומשתפר, והוא מצא מאמן ששם את הכדור בידיים שלו, ובינתיים זה עובד הכי טוב שיכולנו לצפות, זה קצת כאילו הקדמה לנושא הבא שלנו, באמת במובן הזה, שיכול להיות שרנדל הוא השחקן המשתפר של העונה.
יכול להיות ש... הוא הבין שזה כרגע הקריירה שלו. זאת אומרת, העובדה שהניקס, זאת אומרת, לא היו לו יותר מדי מחזרים. הניקס בסופו של דבר נתנו לו חוזה, אבל לא מתקרב למקס, לא מתקרב לטופ של הליגה, ורצו להיפטר ממנו. יכול להיות שהוא הבין שבעצם צריך לתפוס את עצמו בידיים.
כן, למרות שאני גם לא חושב שהבעיות של רנדל תמיד הם היו כאלה שהן תלויות אופי, כאילו סטייל אנדרו ויגינס או משהו אחר.
לא, 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 אני לא מדבר לתפוס את עצמו בידיים מהבחינה הזאת, אלא לשנות המשחק שלו שיתאים יותר למשחק המודרני. כן, פחות לונג טוז, פחות מיד ריינג', יותר שלשות, לקחת יותר אחריות, לאבד פחות כדורים, לשפר את הזריקה. אתה רואה שם הרבה עבודה... שיפור כזה לא קורה סתם ככה.
חד משמעית, ואני גם, זאת אומרת, אני גם כן חושב שבאיזשהו מקום הוא כן קיבל את מה שהוא חלם עליו, במובן של לנהל התקפה של קבוצה. אם אתה מסתכל על איך שהניקס משתמשים בו, והעובדה שהוא מוביל את הליגה בבידודים, אם אני לא טועה. זאת אומרת, כן יש לו דיאטת חול כפי יכולתך. אז במובן הזה, כאילו אתה רואה שחקן שמנצל את ההזדמנויות שהוא מקבל, אבל הוא באמת מקבל. כמוסר אני חושב שהוא נהדר לעמדה שלו, אני חושב שהוא ממש ממש טוב. אני לא חושב שהוא, אתה יודע, זאת אומרת זה סטנדרט לא הוגן, אבל אני לא חושב שהוא ברמה של שחקן שאתה יכול לבנות סביבו את ההתקפה, כמו ג'יימס הרדן, לוקה דונצ'יץ' ולברון ג'יימס, שזה כמובן...
זה לא התפקיד שלו גם, אבל...
לא התפקיד שלו, אבל... אבל הוא כן מקבל יותר בידודים מהשחקנים האלה למשל, אז זאת אומרת, אז זה גם כן באיזשהו מקום ההתקפה של הניקס מתבססת עליו כמו על שחקן כזה, שזה מדהים שאנחנו בכלל אומרים את זה, כאילו עצם זה שבכלל מנסים אותו בתפקידים האלה זה לזכותו, זאת אומרת.
טוב, כל עוד זה עובד, אני חושב שסך הכל עוד הניקס יכולים להיות מרוצים, זאת אומרת השינוי הזה לא הגיע באיזשהו וקום, הוא הגיע עם שינוי בהנהלה, הוא הגיע בשינוי בעמדת המאמן, הוא הגיע עם איזשהו רצון להפוך את הקבוצה, לא שלא רצו קודם, רצו כל כך הרבה פעמים, אבל זה לא בדיוק הצליח, אז... אבל לא יודע, אני חושב שכן יש איזשהו שביב של תקווה, מקווה שזה יחזיק מים. בוא נעבור לנושא השני שגרנדל מן הסתם אנחנו נדבר עליו גם פה, שזה השחקן המשתפר. מי החמישה שלך, חמישת המועמדים שלך?
אז אני חושב שהפרס השנה יחסית חלש, כאילו אין לנו איזה זה, איזה סי-ג'י מקולום או ג'ימי בטלר. החמישה שלי היא כזאת, ועוד לא נדרג אותם תוך כדי שאנחנו מדברים. אז רנדל באמת, זה ג'לן בראון, זה זק לוין, ג'ואל אמביד, ואחרון הוספתי בכוח את ג'רמי גרנט מדטרויט, ואלה החמישה שלי באיזשהו סדר. אני חושב שרנדל ואמביד מדברים אליי חזק פה. מה איתך?
טוב. אז מי שאני חושב שצריך לזכות, זה כנראה לא יזכה. לא ברשימה שלך.
נו.
בוא, אני נותן לך רמז. הוא לא יזכה כי כנראה יזכה בפרס אחר.
יוקיץ'?
תשמע, הבן אדם עשה חתיכת קפיצה.
כן. האמת ששקלתי. האמת שאני... לשים אותו לפני ג'רמי גרנט נראה כמו אלבון לג'רמי גרנט אחרי שהוא עזב במיוחד כדי זה. אבל כן,
אני חושב שזה
פשוט שיפור, שיפור של, של כושר גופני. לא, לא כושר גופני, כי זה לא שהוא היה לא בכושר, אבל שיפור אתלטי, כאילו, שיפור אתלטי פסיכי, שמאפשר לו פשוט להיות יותר דומיננטי, שזה מדהים.
יש כאלה שמשפרים את הכלייה, יש כאלה שמשפרים את הכושר, אתה יודע.
חד משמעית,
אבל הבן אדם קפץ 4% שדה, מ-31% ל-3% הוא קפץ ל-40%. הוא הולך יותר לקו, הוא קולע משם יותר טוב, הוא לוקח את הריבאונדים, הוא מוסר יותר אסיסטים, הוא מאבד כמעט אותו דבר, הוא קולע 6.3 נקודות יותר.
הוא מדהים, והוא MVP שלי, ואולי בגלל זה בכלל לא שקלתי אותו.
אבל כן בחרת בג'ואל אמביד.
זה נכון, כי הוא לא ה-MVP שלי. וגם כן, אני חושב שהפרס הזה, אולי שווה כאילו להגיד מילה על זה שאני לא אוהב את הפרס, כאילו הפרס הזה קצת קטן ממידותיהם של חלק מהשחקנים, ובגלל זה אני לא אוהב אותו, וגם בגלל... העובדה שאנחנו משווים שחקנים לעצמם ולא לאיזשהו סטנדרט, לאיזשהו מדד שהוא קצת יותר רוחבי, אז כאילו ככל שהייתי יותר גרוע לפני העונה הזאת, אז נותן לי יותר נקודות.
אבל זה בדיוק כאילו. בגלל זה אני לא אוהב את אמביד, את הבחירה בו.
תסביר.
כי אם אתה מסתכל על עונת 18-19,
כן, אני יודע, אני מסכים.
אז אמביד היה שם פחות או יותר... הרבה יותר קרוב לעונה הנוכחית מאשר בעונה שעברה. בעונה שעברה הייתה לו איזושהי נפילה.
כן, שהוא גם דיבר עליה.
ועכשיו כאילו הוא חוזר לעצמו ומתעלה על, על, על לפני שנתיים, אבל, אבל...
כן, אני איתך, אני
כאילו אתה לא יכול לרדת לעלות, לרדת לעלות, זה לא שחקן משתפר בעיני.
כן, האמת שאתה תקעת אותי עם הטיעון הזה לגמרי, אתה צודק. כאילו, אני כן חושב שהוא השתפר מ-18-19, או כן, מהעונה שלפני העונה זו, משמעותית, ואני חושב שכשאתה מדבר על, על ההבדל בין השחקן העשירי או ה-12 הכי טוב בעולם לשחקן השלישי או הרביעי, או לפחות מבחינת העונה שאתה נותן, אז אני חושב שזה שיפור שהוא הרבה יותר משמעותי מלעבור בין, בין להיות השחקן ה-100 בעולם לשחקן ה-70 או השחקן ה-60. זאת אומרת, זה פשוט שווה יותר.
אני חושב, כמו שדיברו על זה הרבה ב-2016, על סטף קרי.
כן.
על השיפור שהיה לו בעונת ה-MVP השנייה, ואני חושב שתכנו את הנושא הזה מכל כיוון, למי שלא יודע, אז קרי נתן עונת MVP, ואז בעצם נתן שם איזו קפיצה של 7 נקודות, אחוזים מטורפים, שלשות ועוד כל מיני דברים, והרבה פרשנים דיברו על זה שאולי גם הגיע לו ה-MIP, למרות שלא היה סיכוי שזה יקרה. יש עוד משהו שמטריד אותי במה שאמרת, אתה אמרת שאין לנו פה אף סי-ג'י מקולום, אז אני מסתכל על העונות, על העונה שמקולום זכה בפרס, הוא זכה בזה ב-2015-16, שהוא עשה קפיצה מ-6.8 נקודות ל-20.8 נקודות, הוא שיפור יחסית across the board, אבל רובו נבע מזה שהוא קפץ מ-15.7 דקות ל-34.8 דקות, ומזה שכל פורטלנד למעשה נטשה, כל החמישייה למעט לילארד עזבה, מי שהיה צריך להיכנס לוואקום. עכשיו אתה אומר אין פה אין פה סי.ג'י מקולום, אני מסתכל על ג'רמי גרנט שאתה ככה הכנסת אותו ברגע האחרון
בזכותך,
ואני אומר למה לא, כאילו אמנם גרנט לא עשה את זה בדנבר, אבל המצב יחסית דומה, הוא עבר מחמישייה מפוצצת בכוכבים לחמישייה שבה הוא אחד השחקנים המובילים, למעשה הוא השחקן המוביל, מקולום גם לא היה השחקן המוביל, הוא היה השחקן השני, ועשה את המעבר הזה בצורה מאוד מרשימה, אף אחד לא ציפה ממנו שהוא יוכל להוביל התקפה למקום האחרון במזרח, אבל טוב, למקום האחרון במזרח כנראה כן ציפו, אבל אבל עדיין המספרים שלו הם טובים. בסדר, הייתה ירידה מתחילת העונה, אף אחד לא ציפה שהוא יצליח להחזיק את הפתיחה שלו, אבל הוא קפץ מ-16.2, עכשיו אני מסתכל על מקולום ב-36 דקות, זאת אומרת, מנורמל ל-36 דקות, כי הקפיצה הגדולה שלו הייתה בדקות, אז תורא שהייתה לו עלייה של בערך 6 נקודות. לג'רמי גרנט הייתה עלייה של 8 נקודות כמעט.
איך היעילות של ג'רמי גרנט
ירדה?
בצניחה. כן.
בסדר.
וההבדל המהותי, ודווקא זה שסי-ג'יי היה במקום שני בהיררכיה של ההתקפה, נקרא לזה ככה, דווקא עובד לטובתו במובן הזה, שסי-ג'יי משחק, עושה את כל זה בקבוצה שנשארה רלוונטית, וגרנט עושה את זה בדטרויט. אז כאילו, שוב, אני חושב שיש פה עניין של הזדמנויות, וזה מאוד מאוד מרשים שגרנט עושה את מה שהוא עושה, אבל אני לא יכול לתת, כאילו אם הוא היה יעיל, או אם דטרויט לא הייתה במקום האחרון והוא היה נותן לי את הסטטיסטיקה הזאת, אז אולי הייתי לוקח את זה קצת יותר ברצינות, אבל מקולום פרח, זאת אומרת אפשר ממש לדבר על הזדמנויות, ויש לך את כל הציטוט של גילברט ארינס, שאמר שהוא לא השתפר בכלל, הוא פשוט קיבל יותר דקות כשהוא זכה בפרס, אז אני מבין את זה, זה תמיד שיחה שאנחנו נעשה, אבל פשוט עם גרנט, אני חייב להגיד, אני מרגיש כאילו הקלוריות ריקות, כי
תשמע, זה גרנט לא אומר שהוא לא השתפר. אבל גרנט לא סתם, תשמע, גרנט היה שחקן רוטציה, וכולם ראו אותו כשחקן רוטציה, ושמו עליו בהגנה, בן אדם אשכרה הלך והפך להיות כוכב של קבוצה. עכשיו, קבוצה גרועה, עזוב, אין ספק שהם קבוצה גרועה, דרך אגב, לא באשמתו. שים לידו שלושה שחקנים נורמליים, ודטרויט נראית יותר טוב, מצד שני, אולי הוא כבר לא הכוכב של הקבוצה.
הוא בוודאות לא יהיה הכוכב של הקבוצה של דטרויט שלא תהיה במקום האחר.
אני לא יודע, תשמע, אמרו עליו הרבה דברים, הבן אדם קפץ, זאת אומרת, מ-9 זריקות ל-17.4, הוא קולה 10.5 נקודות יותר. הדבר הכי מרשים אצלו, הוא הולך לקו כמעט יותר מפי 2, וקולה משם ב-85% לעומת אחוז קריירה של 70%.
כן, וזה שחקן שנכנס לליגה הזאת בלי קליעה בכלל, זאת אומרת, זה מאוד מאוד מרשים הטיפוס שהוא עושה למעלה.
טוב, הוא קפץ מ-75% בשנה שעברה, אבל עצם העובדה שהוא מגיע הרבה יותר...
השיפור העקבי בקליעה, אני מתכוון, כאילו לאורך הקריירה הוא מראה לנו שזה הטראג'קטורי למעלה, זה כל מה שהתכוונתי.
בסדר, אני... הירידה ביעילות שדיברת עליה הייתה צפויה, מעצם זה שהוא עכשיו... הוא ה-go-to-guy. זק לוין אמר עליו שמדברים, שקבוצות יריבות מדברות, מתכוננות לדטרויט, אז הוא השחקן היחידי שמדברים עליו, כי כל השאר לא באמת...
גם על מייקל קארטר וויליאמס אמרו את זה פעם. סתם, אני בכוונה מניאק היום, אבל אני איתך, הוא רציני, הוא עשה שיפור עקבי במשחק שלו מהעונה הראשונה שלו בליגה, באמת אני ממש לא ראיתי את זה בה, לא יכול להגיד שהנחתי שהוא יהיה השחקן שיעשה את זה בדטרויט, אבל אני כן חייב לצאת מנקודת הנחה שהשחקן הכי טוב בקבוצה הכי גרועה בליגה יהיה מסוגל לשים 20 נקודות. זאת אומרת, לא משנה מי זה כמעט. אתה מבין מה אני מתכוון? זאת אומרת, יש כאן איזשהו וקום שהוא, בדיוק, משהו שהוא מילה, באתי להגיד את אותו דבר ברוורס של זה, שכמו ג'רמי גרנט, אני יכול לראות הרבה מאוד שחקנים אחרים שעושים את ה... את, את, את המספרים האלה בהינתן הווליום, אבל זה לא סותר את כל מה
שהוא כן אתה. אני לא מסכים איתך.
אתה חושב שהוא עדיף לדנבר מאשר אירון גורדון לצורך העניין?
אני חושב שהוא השאיר חור די גדול בדנבר.
אתה לא חושב שהחור מולה?
עכשיו גורדון ממלא אותו באיזושהי דרך.
אני שואל מי עדיף? לדנבר, לקבוצה הכי, כאילו, לקבוצה הרלוונטית.
אני מעדיף את ג'רמי גרנט.
אני מעדיף את גורדון. ולדנבר, זאת אומרת, טוב, בסדר. אז גרנט אצלך מדבר שני. חזק, מי השלישי?
רנדל.
רנדל, אוקיי, סבבה.
שנדבר עליו, דיברנו עליו מספיק?
שאפשר לדרדר את זה הלאה, כאילו, אנחנו יודעים מה... מה הסיפורים של רנדל ועכשיו רק צריך לראות אם זה אמיתי או לא, זאת אומרת אם זה ממשיך לשנה הבאה בווליום האלה, במיוחד בקליעה. זה מה שאני רוצה לראות.
מקום רביעי אצלי, טרי רוז'יר.
או יפה, יפה, לא חשבתי עליו מספיק, ספר לי.
העלייה שלו היא רק 2.6 נקודות, אבל היעילות שלו קפצה. אתה יודעת שהוא קלה ב-40% משלוש שנה שעברה?
כן, כאילו, ידעתי כי זה הפתיע גם אותי, כאילו.
כן, אז השנה הוא גם, זאת אומרת, האחוזים משלוש לא עלו, אבל הוא זורק יותר.
כן.
זאת אומרת, הוא שומר עליהם, הוא היה ב-40.7, הוא עכשיו ב-40.3. עדיין הוא שיפר 4% שדה, מ-42.3 קפץ 46.5. זה רק שתי נקודות, אבל איכשהו כשאתה רואה אותו משחק, וכמובן שיש לו משחקים מטורפים פתאום, זה נראה הרבה יותר.
כן, כן. שחקן מאוד מאוד דינמי, והקליעה שלו היא נשק אמיתי, שגם ממנו לא ציפינו, זאת אומרת, לא דיברו עליו כקלאי אוטומטי ברמה הזאת, כשהוא נכנס לדראפט ושחק בבוסטון, והוא עושה, אצלו זה כן אמיתי נראה לי.
מי אתה מעדיף היום? אותו את קמבה?
אוף, אני עדיין, אני ליבי עם קמבה, אני לא יכול לוותר עליו, אבל אני חושב שהוא...
במצבו הנוכחי?
אני חושב ששנה הבאה אנחנו כבר נשאל את השאלה הזאת, או שאפשרו נקבל עליה תשובה.
כבר תהיה תשובה.
כן, יכול להיות, יכול להיות. אני, אם אתה אומר לי תבחר לפלי אוף הזה, אני עדיין חייב ללכת עם הכישרון העדיף של קמבה. אני חושב שהוא מסכן הגנות בצורה שרוז'יר עדיין לא, ואני חושש... שזה יהיה יותר קמבה שיורד אל רוז'יר ממה שזה יהיה רוז'יר עולה לרמה של קמבה, אבל זה לא סותר את את המיקום המוצדק שנתת לו ברשימה שלך, ואני ממש
זה, זה מדהים, עליו. זה מדהים כמה זה אופטי, כי
הוא גם באמת עושה הרבה דברים אחרת ממה ש... זאת אומרת,
כן, אבל זה מדהים כמה זה אופטי, כי אתה מסתכל על המספרים, והשינוי לא דרסטי. זאת אומרת, השינוי הוא בתחום ה... בתחום הסביר, ואיכשהו, אתה חושב על העונה הקודמת, או אם, לא יודע אם ראית משחקים של שרלוט, לא יודע אם מישהו רצה לראות משחקים של שרלוט, והוא פשוט נראה זווה, והעונה עם פחות או יותר אותם מספרים, קצת עלייה פה ושם, הוא נראה פצצה.
אני חושב שגם שפה יש למבחן העין הרבה, וכמו שאתה אומר באמת עכשיו, אנחנו אשכרה רואים את שרלוט, אז זה בהחלט זה עוזר. אבל באמת היה שם שחקן פרוע יותר קודם, וראית את זה ביעילות, וראית את זה גם בזה שהקבוצה שלו לא הייתה טובה, ועכשיו הוא עושה את זה בקבוצה רלוונטית.
אני חושב שבעיקר השיפור שלו אבל מגיע מהצירוף של גורדון היוורד ולמלו בול, שהוא כבר לא צריך להיות המוביל כדור והיוצר של כולם והרכז, והוא יכול להתמקד בדברים שהוא יודע לעשות טוב.
ולזכותו יאמר שמתי שהשניים האלה לא היו, הוא כן הרים הילוך בהתקפה בתור מוביל כדורשי, שזה מאוד הרשים אותי, אבל תמשיך.
כן.
אבל באמת זה תפקיד שהרבה יותר מתאים לו, רכז גבוה שלא יכול לשמור על רכזים, ולתת לרוז'יר תפקיד שהוא off the ball, שהוא כזה קרצייה הגנתית, והוא רץ למתפרצות, והוא זורק בלי לחשוב על מי הוא צריך לערב במשחק ההתקפה ומי לא. בעיניי זה צימוד ממש ממש טוב לשרלוט. כן, אני אוהב את המשחק שלו בשרלוט השנה.
טוב. קום חמישי שלי, אני קצת מתלבט, כי הקפיצה שלו השנה הייתה אפילו פחות קטנה מהקפיצה שהוא עשה בשנה שעברה, אבל עדיין, כאילו, הטראג'קטורי נראה מרשים. ג'יילן בראון.
ג'יילן בראון ברשימה שלי. אני דווקא חושב שהזינוק שהוא עשה, הוא ממש מרשים מבחינת ה... אני חושב שהוא... מוצא יותר מקומות בהתקפה להיות אגרסיבי, ואני חושב שהוא כבר היה לו איזשהו... מה אתה אומר?
הוא לוקח על עצמו יותר.
לוקח על עצמו יותר, אבל אני גם מרגיש שהוא יודע יותר טוב איך המשחק שלו מתורגם להצלחה, אם זה הגיוני. מרגיש כאילו היה הרבה מקום של חקר בשנים הראשונות שלו בליגה, ושל לבדוק, כי הרי שחקן כמו ג'יילן בראון, הוא יכול לעשות כל מה שהוא רואה שחקן אחר עושה בטלוויזיה או על המגרש. אתה מבין מה אני מתכוון? מבחינת הפוטנציאל הפיזי שלו, ושחקנים כאלה לפעמים יכול לקחת להם, אם אין להם איזה פיל מדהים למשחק, יכול לקחת להם קצת יותר זמן להבין איך המתנות האתלטיות שלהם מתורגמות. בהגנה הוא עשה את זה כבר קודם, וזה חלק, זה קרדיט לבוסטון, שיודעת איך לפתח שחקנים כמו. אבל בהתקפה אני מרגיש כאילו משהו ננעל שם, הוא יודע איך להגיע לזריקות שלו, הוא יודע איך לזוז בלי הכדור, וזה כיף לראות ממש, אני נדחה ב-100% בבחירה הזאת, נראה לי שאצלי הוא אפילו טיפה יותר גבוה.
אני חושב שאף אחד, כשהוא הגיע לליגה ובשנה השנה תאונת הרגיש לו, אף אחד לא ציפה שהוא יהפוך למפלצת התקפה. כל כך דומיננטי.
כן, נבחר שלישי בדראפט, בדראפט חזק.
כן, עדיין, אתה ראית אותו בקולג' ואתה ראית אותו, אני לא יודע, אם אתה ראית, אני לא ראיתי, אבל מי שראה אותו בקולג' דיבר על זה שהוא שחקן הגנה, אבל לא היה בטוח מה יצא ממנו בהתקפה, סימני שאלה שהיו עליו, עלו בעיקר על ההתקפה, וגם בעונת הרוקי שלו לא ראינו יותר מדי יכולות התקפיות שהרשימו
משהסתכל. לא יודע, אני חייב להגיד שאם בראון כן ראינו שם פוטנציאל, לא ידענו מה אנחנו רואים, אבל כאילו אני לפחות הייתי כן מהאופטימים בהתחלה לפחות, של שאולי יש שם איזה ניצוץ התקפי, כאילו פשוט האתלטיות והגודל, זאת אומרת הכלים הפיזיים, ומה שראית אותו עושה עם הכדור ועם הגוף שלו, עם הקורדינציה, קיווינו שהוא יוכל למצוא את הכלייה שלו, וקיווינו שהבנת המשחק תשתפר, וקיווינו, ובאמת זה קורה עכשיו, אבל אני כן חושב ש... זאת אומרת, הוא לא נבחר בטעות שלישי בדראפט חזק, נגיד, כאילו, דני אינג' יודע מה הוא עושה, ונתנו לו קצת benefit of the doubt.
אוקיי.
אני מסכים שזה היה נראה אחרת אחרי עונה 2, כאילו, שכן חשבנו
שאולי... דני אינג' יודע מה הוא עושה. כאילו, דני אינג' זוכרים לו רק את ההצלחות שלו.
מה פתאום, אני הראשון לבקר את דני אינג', אני יותר צוחק עליו בפודקאסטים שאני מתארח אצלם מאשר משבח אותו, אבל אני מסכים שיש הייפ, יש הייפ סביב דני אינג' ואיזה אורה כזאת סביבו.
אוקיי, דיברנו על כל השחקנים שלך?
מה אתה חושב על זק לוין פה? נגיד שכאילו אני מניח שהפציעה מוציאה אותו.
אני שומע את כולם מדברים עליו, ויש קפיצה במספרים, כנראה שהוא לוקח על עצמו יותר, אבל הוא היה סקורר מצוין, והוא נשאר סקורר מצוין, כאילו אני לא רואה איפה השיפור הזה מתבטא ביותר מעוד כמה נקודות, עוד כמה זריקות.
אני חושב שביעילות עם זק לוין, ובאיזשהו מקום זה קצת כמו רנדל.
רנדל לוקח על עצמו יותר בהתקפה, רנדל, כמו שאמרת, הוא מוביל את הליגה בבידודים, כל ההתקפה של הניקס בנויה עליו. וזה לא היה ככה בעונה שעברה, וזה בטח לא היה ככה לפני זה בניו אורלינס ובלייקרס.
אני מתכוון במובן של זה מה שהשתנה שעכשיו מרים את המספרים, כאילו זה מה שאני עשיתי לומר, לא בתפקיד. וגם בעונה כזאת, 28 נקודות למשחק. ביעילות הפסיכית של, כאילו אתה רואה, הוא ב-50% מהשדה, 41% משלוש, ווליום פסיכי של זריקות, ואנחנו גם רואים משחקים של שיקגו, ויודעים שאין לו הרבה מה לעבוד, בין אם זה במשחק ההתקפה, עד שוויצ'יץ' הגיע, ווצ'ביץ', סבבה, עד שוווצ'ביץ' הגיע, זה לא שההתקפה של שיקגו נתנה לו המון כלים לעבוד איתם, והוא לקח זריקות מאוד מאוד קשות, והוא פשוט קולע אותם, זה די, אותי זה מרשים, אני חושב שהקפיצה ביעילות היא מה שהכניסה אותו כאן לפרינג' של הרשימה, אבל אני מסכים שגם אין הרבה צורך להתעכב עליו בלי קשר אפילו לפציעה.
אני חושב שמישהו שכמו ג'רמי גרנט שקפץ תפקיד, או יוקיץ' שהפך מ, לא יודע, חמישייה שלישית או סף חמישייה שלישית ל-MVP, זה
אני מקבל את הטיעונים האלה, אני רק אגיד שזה הטיעון שהשתמשת בו נגד סי-ג'יי מקולם קודם, אז כאילו, just saying, שג'רמי גרנט כאילו קיבל תפקיד חדש, קיבל הזדמנות, ועכשיו הוא נצל אותו.
לא, אני השוויתי אותו לסי-ג'יי מקולם, לא השתמשתי
בו.
אני השוויתי את הסיטואציה של מקולם לגרנט, זה הכל. טוב, בואו נעשה קצת שאלות. מיכאל קוגן שואל, מה הדבר בעונה הזו שהכי הפתיע אתכם, ומה היה צפוי עד כדי שימום?
אוף, זו שאלה שצריך לחשוב עליה לפני שמקבלים אותה. אבל
בוא נתחיל, מה לא הפתיע אותך, כי הפתעות היו המון. רק צריך לדרג אותה.
לא הפתיע אותי, אני מנסה לחשוב, לא הפתיע אותי המצב של דאלאס ולוקה, אני חושב שזה פחות או יותר מה שציפיתי לו, שדונצ'יץ' ייתן מספרים של MVP, אבל לא יהיה בשיחה בצורה כאילו רצינית, בטופ 3, למרות שבתחילת העונה היה איזשהו דיבור שהוא הפייבוריט של וגאס וזה, ולא חשבתי שדאלאס יהיו הרבה יותר טובים ממה שהם מבחינת המאזן, חשבתי שהם יהיו יותר טובים, אבל גם בוא נגיד בדיוק בכמות שאתה יכול לייחס לפציעות ולקורונה, לנזק שהיא עשתה לדאלאס העונה ביחס לאחרות. אז זה יחסית צפוי. מה היה, תן לי אחד שלך.
מיכאל מדבר על ההצלחה של פיניקס, אני חזיתי בתחילת העונה שהם יהיו טופ 4 במערב, לא חשבתי שזה טופ 2. אני חושב שלא יודע, המקום הראשון של יוטה יותר מפתיע, אבל הדבר שהכי הפתיע אותי בעונה, זה הניקס? לא יודע.
כן.
לחלוטין לא ראיתי את זה מגיע.
נכון, תכלס צריך ללכת עם הניקס, בתכלס. הניקס, גם אהבתי את הבחירה בפיניקס. אני חושב שאם היינו יודעים את מה שאנחנו יודעים על הבעיות של אטלנטה, מבחינת הסגל שלה והפציעות, אז לא, כאילו, זה גם כן מאוד מאוד מרשים מה שהם עשו.
מה שצפוי עד שימום, לא יודע, מינסוטה.
מינסוטה, כן.
הפיסטונס. צערי הדברים, הם יכולים או להפתיע או לשעמם, וזה הם בחול שעמם.
כן, לגמרי.
יוסי טל שואל, האם הלייקרס עדיין הטים טו ביט במערב, בהנחה שלברון חוזר והכל טוב, או שצפוי פלייאוף מותח שיגרר למשחקי שבע? אני לא חושב שזה סותר החלק הראשון והשני של המשפט שלו, אני חושב שזה שלברון חוזר אחרי פציעה ארוכה ולא בשיא הכושר, עלול לגרור את הלייקרס למשחקי שבע, אבל הם עדיין הטים טו ביט.
כן, כן, האמת שאני איתך צעד בצעד על זה. אני ממש חושב שהם הטים טו ביט. אני גם חושב שיכול להיות שהמנוחה תעשה טוב ללברון. אנחנו כן יודעים עליו שהוא כאילו הוא הבן אדם שאני סומך עליו לשמור על הכושר הנכון ולבוא לנצל את המנוחה למקסימום שלה. הוא גם בגיל שלו כאילו באמת יודע איך וכמה להשתמש בה. ולברון ג'יימס ואנטוני דייביס וקבוצה נורמלית סביבם, אפילו לא תגיד שאריות, אז כאילו כן, אני אני רואה את מה שיוטה עשתה, ואני רואה את מה שפיניקס עשתה בעונה הרגילה, ודברים האלה מאוד מאוד מרשימים, וגם אחרי שהם כנראה, שאני הייתי בוחר את הלייקרס לנצח אותן, אני אגיד את הדברים הטובים על יוטה ופיניקס, הם פשוט לא שם בפלי אוף, ממה שאני מצפה לראות מג'יימס ודייביס בעונה כזו.
טוב, אני חושב שהולך להיות פלי אוף מפתיע, כי אנחנו כולנו מסתכלים על כולנו, זאת אומרת, כל הפרשנים מדברים על, מן הסתם על הלייקרס, כי לברון ודייביס, וברוקלין מהצד השני, כי הטופ 3 שלהם הוא מדהים, אבל אני חושב שקצת שוכחים את הגורם החמקמק, שנקרא כימיה קבוצתית, שנקרא לשחק ביחד, שנקרא להגיע בכושר C לפלי אוף, שזה לא הולך לקרות לא בברוקלין ולא בלייקרס, כי בברוקלין הם בקושי שיחקו ביחד. יובל היה פה בשבוע שעבר, הוא דיבר 7% מהפוזשנים, זה עוד ירד כי הם לא שיחקו ביחד מאז. ואני חושב שלא מעריכים נכון את הנושא של כימיה קבוצתית וחיבור קבוצתי, וקבוצה שמתורגלת על המגרש ויודעת לשחק ביחד. עכשיו, נכון שהרדן ודורנט וקיירי זה לא שחקנים שאתה צריך ללמד אותם כדורסל, הם מספיק חכמים בשביל לנצל מצבים, והם יודעים איך לשחק אחד עם השני והכל נכון, אבל כשמגיעה מולם קבוצה שמשחקת ביחד 3-4 עונות רצוף, והיא מתורגלת והיא עושה, יודעת לעשות הכל בתזמון הנכון, והרבה יותר משומנת וזזה, ובעיקר בהגנה, כן?
כן.
כי שם הבעיה של ברוקלין תהיה הכי גדולה לדעתי.
בטח.
אז אני לא יודע, אני כן חושב שזה, זה, 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 יש פה פוטנציאל הפתעה לא קטן, ובצד של הלייקרס, כי לברון, אתה לא יודע באיזה כושר, הפלי אוף אותו מתחיל והוא עוד לא חזר שחק.
רגע, אתה בוחר את יוטה או פיניקס, או כל קבוצה אחרת?
אני לא יודע, תשמע, יוטה, אנשים קצת, שנייה, בוא נבדיל, אוקיי? כי יוטה, אף אחד לא סופר אותם, ואם כבר סופרים אותם, אז סופרים אותם חמישית או שישית, אחרי הלייקרס, הקליפרס, ברוקלין, פילדלפיה, כל הרשימה,
אבל אני סופר אותה, כאילו, אוקיי, סבבה, אני, הם טיר מתחת ללייקרס וברוקלין, לא יודע איפה הייתי ממקם אותם, אבל אני איתך כאילו, שאולי הקונצנזוס הוא סביב
משהו. יש לך, הם משחקים כדורסל קבוצתי יחסית, יש להם כוכב שהוא סקורר גדול, יש להם כוכב הגנתי, יש להם הגנה מצוינת, יש להם כימיה מצוינת, הם מאוד מאומנים, יש להם מאמן מצוין. אני לא יודע איך אתה פוסל כזאת קבוצה בקלות. דרך אגב, גם ב-2015 גם את גולדן סטייט פסלו. אנשים לא ראו אותם מסוגלים לעשות את זה, כי הם לא עשו את זה, כי הם לא היו שם, כי הם לא פה ולא שם ולא כאן ולא למה. וג'אמפ שוטינג ועוד כל מיני דברים.
לגמרי.
אני חושב שיוטה משחקת כדורסל מודרני, הם קולים שלשות באחוזים מצוינים, והם מניעים את הכדור, והם עושים המון המון דברים טובים. עכשיו, האם זה שהם לא היו שם קודם, זאת אומרת, זה לבדו יפיל אותם? אני לא בטוח.
לא, אני חושב שזה הסטאר פאוור שיפיל אותם. זאת אומרת, אני ממש לא מסתכל עליהם בתור קבוצה חסרת ניסיון שהולכת לחטוף איזה קפה מאור הזרקורים. זה ממש לא מה שקורה כאן. אני חושב שכל מי שמדרג את יוטה חמישית וכן הלאה, או סתם כמוני לא יבחר אותם לנצח סדרה מול הלייקרס או ברוקלין לצורך העניין, עושה את זה בגלל שהכישרון שלהם בטופ, בשחקנים של הטופ שלהם, הוא פשוט נמוך יותר, כאילו מהכוכבים הכי גדולים של הליגה הזאת, וזה בסדר, זה מדהים מה שהם עזבו, אבל אני הרבה יותר משווה אותם לאטלנטה, של קואץ' בד, מאשר שאני משווה אותם לגולדן סטייט, לצורך העניין, אם אני מחפש אנלוגיה.
בסדר, אני מסכים איתך שהם באמת קרובים לאטלנטה. אני לא יודע, אני כאילו, הגנתית הם יכולים לעשות צרות אפילו ללייקרס עם לברון ודייביס. יש להם המון שחקנים בעמדות הגנתיות שזה, הם יכולים לנעול את הסל. אני לא יודע, אני חושב שהם יכולים להפתיע, אבל זאת מילת
הזה,
להפתיע.
כן, כן, בדיוק.
בסדר, מילת המפתח. עכשיו, לגבי פיניקס זה סיפור אחר. כי פיניקס הולכת להיות פעם ראשונה בפלי אוף אחרי לא יודע כמה זמן.
שבע עשורים.
אז כן, אני לא חושב שזה...
שבעה.
שזה יתפתח לי יותר מדי. יותר מסיבוב שני.
כן, אני פשוט קשה לי להיות איתך שם עם מיוטה, נראה לי שאנחנו כן אומרים את אותו דבר, אתה פשוט אומר את זה עם חיוך, ואני אומר את זה עם כזה פרצוף עצוב, כאילו, כי שנינו לא מצפים מהם באמת להגיע לגמר, לצורך העניין, או לקחת אליפות.
טוב, שאלה אחרונה. עמוס פריש שואל, לאחרונה אני שומע הרבה את הטענה שהיום יש יותר כישרון בליגה מבעבר. האם זה נכון? למה זה קורה?
כי אבולוציה, אני חושב שזה נכון. למה אתה, מה אתה חושב קודם כל?
שאני את התשובה מלאה.
אוקיי, סבבה.
לא, תשמע, השחקנים רואים שחקנים גדולים, והם מחקים אותם, רוצים להיות כמוהם, גדלים בצורה מסוימת.
אם מייקל ג'ורדן היה גדל על מייקל ג'ורדן, הוא היה טוב יותר ממייקל ג'ורדן.
נכון. הוא גדל על the first Michael Jordan שאף אחד לא מדבר עליו, על דוקטור ג'יי, אז דוקטור ג'יי היה מייקל ג'ורדן לפני שמייקל ג'ורדן היה מייקל ג'ורדן.
אני לא לוקח את המשפט שלי בחזרה, עם כל הכבוד לדוקטור
ג'יי. לא, אבל ברור שאם הוא היה שחקן כמוהו, אז
זאת אומרת, אנחנו מחכים ומשתפרים, זאת אומרת, מתייעלים. זה נכון לא רק לשחקנים הכי טובים, שהם בפירוש מי שמוביל את השינוי ומצעיד את המשחק קדימה, אבל זה נכון גם ברמה הארגונית וגם ברמת האימון. אנחנו פשוט לא חוזרים אחורה, המציאות לא חוזרת אחורה והמשחק לא חוזר אחורה, וקבוצות היום ינקנקו קבוצות של פעם, זאת אומרת, ושחקנים היום הם טובים יותר משחקנים של פעם, ברמה גורפת. תמיד יש את היוצאים מן הכלל ודברים שאפשר לדבר עליהם, והרבה פעמים כשאנחנו עושים את השיחות ההיסטוריות, אנחנו משווים את השחקנים לתקופה שלהם, או לתקופות שהיו לפניהם, אבל אי אפשר להתעלם מהגרף והכיוון שלו. הגרף הולך למעלה, כאילו, חד משמעית.
טוב, אני לא, אין לי מה להתווכח אתך, כי אני מסכים איתך לגמרי.
נייס.
אורן, תודה רבה שהצטרפת אליי היום.
תודה שאירחת אותי. איתך. תמיד כיף.
ושיהיה לך לילה שקט אי שם בערבה.
בהחלט לילה כבר. אוף, תראה מה שם.
טוב. לילה טוב.
שמחתי, לילה טוב.